שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום מהשורה הראשונה בעמוד א' ועד השורה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על שיר של יום של הלוויים במקדש, בחלק השני על המסעות של השכינה והסנהדרין אחרי החורבן, ובחלק השלישי נראה עוד תקנות של רבי יוחנן בן זכאי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי שיר של יום. נזכיר שאתמול, תוך כדי הדיון בתקנה שקשורה לעדים שבאים להעיד על החודש ביום ה-30, הזכרנו שבכל יום הלווים היו שרים שיר אחר בזמן התמיד של בוקר והתמיד של בין הארבעים, ושבחגים היה שיר אחר למוסף ולמנחה. אז עכשיו אגב זה ניכנס יותר לפרטים ונראה מה היו שרים בימי החול ומה היו שרים בשבת. אז בימי החול היו שרים גם בבוקר וגם בבין הארבעים את אותו שיר, והשיר משתנה מיום ליום, כל פעם זה היה מזמור אחר מתהילים, כמו שהיום אנחנו אומרים אחרי תפילת שחרית בשיר של יום, זכר למה שהלוויים היו אומרים, וזה שביום ראשון אומרים מתהילים כ"ד, כי מוזכר שם להשם הארץ מלואה, וזה תחילת בריאת העולם, שהשם קנה את העולם, ביום השני אומרים מתהילים מ"ח, שכתוב שם גדול השם ומהולל מאוד, והגדולה של השם בין השאר זה בחלוקה בין העליונים לבין התחתונים, ביום השלישי אומרים מתהילים פ"ב, שכתוב שם בין השאר אלוקים ניצב בעדת אל, כלומר שהשם עשה מצבה, כלומר מקום לקרקע, וחילק ביום השלישי בין הקום ליבשה, וחילק בין היבשה לבין הים. ביום הרביעי אומרים את תהילים צדיק דלת, כל נקמות השם, שביום הרביעי השם ברא את החמה והלבנה, והוא עתיד להינקה ממי שעובד אותם. ביום החמישי אומרים את תהילים פ"א, הרנינו לאלוקים וזנו, כי ביום החמישי השם ברא את העופות והדגים, שהם משבחים את הבורא, או שאנחנו רואים אותם ומשבחים את הבורא. וביום השישי תהילים צדיק ג', השם הלך גאות לבש, כי אז נגמרה הבריאה, ואז השם הלך על הבריאה. עד כאן ששת ימי המעשה. עכשיו נדבר על שבת. בשבת היה שיר שונה בשחרית במנחה ובמוסף. נדבר קודם על שחרית ואחרי זה על מנחה ומוסף. לגבי שחרית, גם רבי עקיבא וגם רבי נחמיה מסכימים שאומרים את תהילים צדיק ב', שזה גם מה שהיום אנחנו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, אבל הם חולקים למה אומרים את זה, ובעצם הם חולקים מה המשמעות של אותו מזמור. כי אם נסתכל במזמור, נראה שלכאורה, חוץ מהמשפט הראשון שמזכיר את השבת, כל שאר המזמור לא מדבר על שבת בכלל. בהתחלה כתוב שם טוב להודות להשם, ואחרי זה זה מדבר על הדין לרשעים ולצדיקים, שבהתחלה זה נראה שהרשעים מצליחים בעולם הזה, וזה לא מובן, איש בר לא ידע בפרוח רשעים, אבל בסוף השם יעשה דין, ובסוף צדיק התמר יפרח כארז בלבנון יסגה. זה המזמור, ולכאורה לא ברור מה זה קשור לשבת. לכן רבי עקיבא אומר שזה באמת לא מדבר על השבת הרגילה, שבת בראשית, אלא על יום שכולו שבת. כלומר, הגמרא מסבירה בהמשך שהעולם במתכונת הנוכחית אמור להתקיים שישה ימים של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם 6,000 שנה, ואז ביום השביעי, כלומר באלף השביעי, זה יהיה יום שכולו שבת, כלומר 1,000 שנים שבהם רק הקדוש ברוך הוא קיים בעולם בלי בני אדם, וממילא זה שבת, כי אין מלאכות בעולם. ואחרי זה השם יסנן בין הרשעים לבין הצדיקים, וזה מה שהמזמור הזה מדבר עליו, על הדין של הקדוש ברוך הוא באותו יום שכולו שבת. זה המשמעות של המזמור לפי רבי עקיבא, ולדעתו כשאומרים את זה בשיר של יום בשבת, לזה מתכוונים. לעומת זאת, רבי נחמיה, למרות שגם הוא מבין שהעולם מתקיים 6,000 שנה ואחרי זה יהיה זמן שכולו שבת, הוא לא חושב שהמזמור מדבר על זה. למה? כי המזמור מדבר על יום שבת, כלומר יום אחד, אבל לדעת רבי נחמיה לא יהיה רק יום אחד, יהיה יומיים, כלומר 2,000 שנה כאלה. ממילא לא יכול להיות זה מדבר המזמור, אלא לדעתו המזמור בכל זאת מדבר על שבת בראשית, השבת הרגילה, וזה מה שאנחנו אומרים בשיר של יום. אנחנו מזכירים את זה שהקדוש ברוך הוא שבת אחרי שישה ימים. אלה שתי הדעות למה הלווים מכוונים כשהם אומרים את המזמור הזה בשבת, לרבי עקיבא ליום שכולו שבת בעתיד לבוא, לרבי נחמיה לשבת הרגילה, כי היום שכולו שבת בעתיד לבוא יהיה יומיים, לא יום אחד, לכן לא על זה מדבר המזמור. עכשיו על זה נעיר עוד שתי הערות קצרות. הערה אחת, המחלוקת הזאת, האם היום בעתיד לבוא יהיה יום או יומיים, זה גם מחלוקת אמוראים. רב קטינה אומר שזה יהיה יום אחד, כלומר 1,000 שנה, כמו שכתוב, נשגב השם לבדו ביום ההוא. אביי אומר שזה יהיה יומיים, כמו שכתוב, יחיינו מיומיים, כלומר 2,000 שנה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לפי הסבר של רבי נחמיה, שהמזמור הזה מדבר על שבת בראשית, ולא על השבת לעתיד לבוא, אז באמת מה הקשר בין התוכן של המזמור לבין שבת בראשית? אז תראו ברד"ק, שהוא מפרש את זה שבשבת יש לאדם זמן להתבונן בעבודת השם שלו ולהתבונן על הבריאה ולראות מה גדלו מעשיך השם, וגם להתבונן ממילא על ההשגחה של השם בעולם, וזה הנושא של הדין של הרשעים והצדיקים. זאת הערה שנייה, ועד כאן לגבי השיר שהיו אומרים בשבת בבוקר. בשבת במנחה ובמוסף, לפי רבי יוסי בברייתא שהגמרא מביאה עוד קצת בהמשך, היו עושים סדרה של כמה שבתות. כלומר, היו כמה קטעים, בשבת אחת היו אומרים את הקטע הראשון, שבת אחרי זה קטע שני, שבת אחרי זה קטע שלישי, וכן הלאה עד שסיימו את הסדרה, ואז חזרו להתחלה. אז כמה קטעים כאלה היו? אז במוסף היה סדרה של 6 קטעים כאלה, במנחה 3, כך שיוצא שכשסיימו את כל הסדרה של מוסף אחרי 6 שבתות, בעצם כבר סיימו פעמיים את הסדרה של מנחה. עכשיו, מה הקטעים שהיו אומרים? אז במוסף היו כל פעם אומרים קטע מפרשת האזינו. איזה קטע היו אומרים? אז לפי הריף זה בעצם החלוקה שיש לנו היום כשאנחנו קוראים בתורה את פרשת האזינו, מראשון עד שישי, שזה החלק של השיר בפרשת האזינו. כל קטע בממוצע בערך 6 פסוקים, יש יותר קצרים, יש יותר ארוכים, והגמרא מביאה ראשי תיבות לאות הראשונה בכל אחד מהקטעים, וזה הזיו לך. תסתכלו בחומש ותראו שבאמת כל עלייה מתחילה באות אחת מראשי התיבות, כלומר העלייה הראשונה מתחילה בהי, האזינו, העלייה השנייה מתחילה בזין, זכור ימות עולם, העלייה השלישית מתחילה ביוד, ירכיבהו על במותי ארץ וכולי, ראשי התיבות זה הזיו לך, זה מה שהיו אומרים במוסף. במנחה לעומת זאת הייתה סדרה יותר קטנה של 3 קטעים, הקטע הראשון זה בשירת אז ישיר מפסוק א' עד פסוק י', הקטע השני שאומרים בשבת אחרי זה זה בהמשך של אותה שירה מיוד א' עד סוף השירה שזה או י' ח' או י' ת', והקטע השלישי בשבת השלישית זה בשירת הבאר של במדבר כ' א', כאמור סדרה של 3 שבתות, וכשסיימו חזרו להתחלה, זה מה שאומרים בשיר של תמיד של בין הארבעים במנחה של שבת. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו מה הלווים היו שרים בימי החול, ומה הם היו שרים בשחרית מוסף המנחה של שבת. החלק השני של השיעור זה בערך ברבע התחתון של עמוד ב', מאמר רב יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן, וזה מובא כאן אגב מה שדיברנו אתמול על התקנות של רבי יוחנן בן זכאי ביבנה בעקבות החורבן, אז היום נדבר על החורבן עצמו ועל זה שהסנהדרין הגיע ליבנה. על זה מספר רבי יוחנן שיש הקבלה מסוימת בין הגלות של השכינה בחורבן בית ראשון לבין הגלות של הסנהדרין בחורבן בית שני, ששניהם עברו 10 מסעות סביב הזמן של החורבן. בחורבן בית ראשון, השכינה עברה 10 מסעות כשהיא עזבה את בית המקדש. המפרשים אומרים שזה כי הקדוש ברוך הוא לא עזב מיד, כל פעם הוא התרחק קצת בשביל לראות אם עם ישראל חוזר בתשובה, וכשלא חזרו הוא התרחק עוד יותר, עד שהוא התרחק לגמרי. ומה עם אותם 10 מסעות? אז קודם נאמר אותם מהר, ואז נראה מה המקורות להם. אז המסע הראשון זה מהכפורת לכרוב, אחרי זה מהכרוב למפתן הבית, כלומר פתח האולם, אחרי זה לחצר של העזרה לפני המזבח החיצון, אחרי זה למזבח החיצון עצמו, אחרי זה לגג של ההיכל, אחרי זה לחומה של העזרה, אחרי זה לירושלים, אחרי זה להר הזיתים, אחרי זה למדבר, ובסוף השם עזב אותנו כביכול לגמרי, השכינה עלתה וישבה במקומה שנאמר אלך אשובה אל מקומי. אלה 10 מסעות שעברה השכינה, והגמרא מביאה לכל אחד מהמסעות מקור. המקור לזה שהשכינה הייתה בהתחלה על הכפורת זה מספר שמות, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. אחרי זה בנבואה של יחזקאל על החורבן כתוב וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב, כלומר כנראה שהשם הגיע לפני זה מהכפורת לכרוב, ואחרי שהוא נעלה מעל הכרוב הוא נעלה אל מפתן הבית, כלומר משם לפתח הבית, ופרק אחרי זה כתוב וחצר מלא את נוגה כבוד השם, כלומר שכנראה מהמפתן השכינה עברה לחצר, ובעמוס יש נבואה לעתיד לבוא ראיתי את אדוני ניצב על המזבח, אז כנראה מהחצר השם עבר למזבח, ובמשלי כתוב טוב לשבת על פינת גג מאשת מדיינים, עדיף לברוח לגג מאשר לשבת בבית עם אישה שכל הזמן רבה איתך, והנמשל שהשם כביכול בורח מעם ישראל שכל הזמן רבים איתו ובורח לגג של המקדש, ואחרי זה לחומה והנה אדוני ניצב על חומת ענך בספר עמוס, אחרי זה עיר כי כתוב כל השם לעיר יקרא, ואחרי זה להר הזיתים כי כתוב ביחזקאל ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר, ובסוף למדבר שוב פסוק דומה ממשלי טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדיינים וחס, ובסוף אלך שוב אל מקומי עד אשר ישמו וביקשו פניי. אלה 10 המסעות של השכינה כשהיא גלתה מירושלים. עכשיו, במקביל לזה, בשורה האחרונה בעמוד א', גם הסנהדרין סביב חורבן בית שני עברה 10 מסעות. בהתחלה, הסנהדרין הייתה בלשכת הגזית, אבל כשהיו יותר מדי רוצחים ולא רצו יותר לדון דיני נפשות כי זה היה יותר מדי, אז עברו לחנות, שזה מקום בהר הבית. משם עברו לירושלים, מחוץ להר הבית. אחר כך היה החורבן ועברו ליבנה. ומכאן, כל פעם הסנהדרין עברה לפי מקום המגורים של הנשיא של הסנהדרין. לכן, כשרבן גמליאל היה הנשיא, אז עברו מיבנה לאושה. אחרי זה רבן גמליאל עצמו חזר ליבנה, אז גם הסנהדרין חזרה ליבנה. אחרי זה הבן שלו רבן שמעון בן גמליאל חזר לאושה, אז איתו חזרה גם הסנהדרין לאושה, ומכאן הסנהדרין נשארת רק בגליל, מאושה עוברת לשפרם, אחרי זה לבית שערים, ציפורי וטבריה, שאלה 3 המקומות שבהם רבי הנשיא באותו זמן היה גר. אלה 10 המסעות של הסנהדרין, רבי אלעזר מסכים לאותו מסלול, רק שהוא סופר את זה קצת אחרת, ולכן לדעתו זה 6, כי הוא לא מחשיב את הכפילות הזאת של יבנה אושה, יבנה אושה, אלא לדעתו זה רק נחשב 2 מסעות, וגם את 3 המסעות בזמן של רבי הוא מחשיב רק מסע אחד, כי כולם קשורים לרבי, ממילא זה יוצא לו 6 מסעות. בכל אופן, המסע האחרון היה בטבריה, והגמרא מסיימת שטבריה הייתה עמוקה מכולם, ורש"י מסביר, עמוקה מכולם זה לא רק באופן פיזי, אלא באופן רוחני, שזה היה המצב הכי שפל של עם ישראל מבחינה רוחנית, אבל מסיים רבי יוחנן שלמרות שהם ירדו לאותו שפל, משם עתידים להיגאל, שנאמר, התנערי מאפר, קומי שבי ירושלים. עד כאן לגבי המסעות של השכינה ושל הסנהדרין, ועד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי והאחרון של השיעור אנחנו שוב חוזרים לתקנות רבי יוחנן בן זכאי, שראינו כמה מהם אתמול, והיום נראה עוד 3 תקנות, כך שבסך הכל בכל המסכת ראינו 9 תקנות של רבי יוחנן בן זכאי. התקנה הראשונה להיום, שקשורה לנושא שראינו הרבה במסכת, וזה קידוש החודש, וזה שכשבאים העדים להעיד על החודש, הם באים למקום של הבייטין, ואם מסתבר שהראש בייטין לא נמצא, אז מקבלים את העדות גם בלעדיו. יש מחלוקת במפרשים האם גם קובעים את החודש בלעדיו או שצריך לחכות לו, בכל אופן את העדות מקבלים בלעדיו. ולמה? עולה בגמרא בהמשך, שאנחנו לא רוצים להטריח את העדים שיצטרכו לחכות או ללכת למקום שבו הראש בייטין נמצא, כי אם נטריח אותם אז הם יראו שזה כאב ראש לבוא להעיד, ובסוף הם יימנעו לבוא בפעם הבאה. עכשיו זה לעומת מצבים אחרים שבהם אנחנו כן מטריחים אנשים ללכת לאיפה שהראש ביתי נמצא, למשל בסיפור על המימר שהייתה אישה אחת שלבתה כסף וטבעו אותה והוא הזמין אותה לביתין, וכשהוא הגיע היה לו משהו במקום אחר והיא הגיעה והיא ראתה שהוא לא נמצא והיא לא הסכימה ללכת לאיפה שהוא נמצא, לא רצתה לטרוח, אז הוא החרים אותה. ורבה שישה, למה זה לא כמו במשנה שלנו שלא מטריחים אנשים ללכת לאיפה שהראש ביתי נמצא? אז הוא הסביר לו את מה שאמרנו מקודם, במשנה שלנו אנחנו לא רוצים שמימנעו מלבוא בפעם הבאה, אבל כאן האישה הזאת הרי יש כלל של עבד לווה לאיש מלווה. כלומר, זה לא יגרום לה להימנע מללוות בפעם הבאה. אם היא תצטרך ללוות, היא תלווה, והיא יודעת שעבד לווה לאיש מלווה. כלומר, הלווה הוא זה שידוע לתחתונה, והוא זה שצריך לתרוח, אם טובים אותו, זה לא מה שימנע ממנו ללוות. זה ההסבר בגמרא לפי ארוך לנר. עד כאן התקנה הראשונה של רבי יוחנן בן זכאי, שבקידוש החודש לא מטריחים את העדים. התקנה השנייה מאוד קצרה, זה שכשהכהנים עולים לדוכן לברך, הם לא עולים בסנדלים. למה? אז הגמרא בסוטה מסבירה שאם הוא יעלה בסנדלים ותיקרא לו רצועה בסנדל תוך כדי הברכה, הוא יכול להתכופף בשביל לסדר את זה, ואז יחשבו שהוא מתכופף, כי באמת הוא לא ממש כהן, שיש פה איזשהו פסול במשפחה, אז בשביל לא להוציא עליו לז, אז תקנו שלא יעלו בסנדלים. עכשיו, כיוון שתקנו על סנדלים, אז גם לא עולים בנעליים, אבל גם יחיפים לא עולים, אלא עולים בגרביים. זאת התקנה השנייה, רק נעיר בסוגריים שיש כאלה שמוסיפים לה עוד טעמים, וזה למשל כבוד הציבור, שהכהנים לא היו עם נעליים מלוכלכות, וגם איזושהי הקבלה לעבודת המקדש, שגם שם הכהנים היו עובדים בלי נעליים. עד כאן התקנה השנייה. התקנה הרביעית היא לגבי גרים. חלק מהתהליך של ההתגיירות זה להביא קורבן, זה נקרא כן, שזה שתי עולות העוף, אבל אחרי החורבן, למרות שעדיין אפשר להתגייר, אי אפשר הרי להקריב. אז בהתחלה היו אומרים לגרים להפריש כסף שכשיבנה המקדש הם יקנו מזה את הקורבן, אבל הבעיה היא שאז הם יהיו שמים את הכסף הזה איפשהו בבית, ובטעות הם יהיו יכולים להשתמש בו, והרי הכסף הזה הוקדש. ממילא תיקן רבן יוחנן בן זכאי שהם לא יפרישו כסף, ורק כשיבנה בית המקדש הם יפרישו ויקריבו. זאת התקנה השלישית. לגבי התקנה הרביעית, יש לנו מחלוקת בין רב פאפה לבין רב נחמן בר יצחק, מה היא הייתה. רב פאפה אומר שהיא הייתה תקנה שקשורה לכרם רווי, שעוד רגע נפרט. רב נחמן בר יצחק אומר שזה היה תקנה לגבי הלשון של זורית במקדש ביום כיפור. עכשיו נדגיש, גם רב פאפה וגם רב נחמן בר יצחק מסכימים שבאמת יש את שתי התקנות, שעוד רגע נפרט מהם. המחלוקת שלהם היא רק האם התקנות האלו נתקנו על ידי רבי יוחנן בן זכאי, כי באמת בתקנות עצמם לא מוזכר מי תיקן אותם. אז רב פאפה אומר שהתקנה של כרם רווי היא נתקנה על ידי רבי יוחנן בן זכאי, ורב נחמן בר יצחק אומר שמה שנתקן על ידו זה לא זה, אלא התקנה של לשון של זהורית. אז עכשיו נפרט קודם את שתי התקנות, ואחרי זה נראה למה כל אחד אומר על התקנה האחרת שלא יכול להיות שהיא זאת שנתקנה על ידי רבי יוחנן בן זכאי. אז התקנה הראשונה זה לגבי כרם רווי, שזה הענבים בשנה הרביעית שלהם, שאז הדינו שמותר לאכול אותם, אבל רק בירושלים, ואם הוא מחוץ לירושלים, אז הוא יכול לפדות אותם, להביא את הכסף לירושלים ושם לקנות אוכל, כמו במעשר שני, אבל רבנן אמרו שמי שנמצא יחסית קרוב לירושלים, כלומר יום הליכה, אז הוא לא יפדה בכסף, אלא הוא יביא את הפירות עצמם, כי הם רוצים שיתמלאו שווקי ירושלים בפירות ולא סתם בכסף, זה מכבד את ירושלים. אבל זה היה כשהיה בית מקדש. אבל אחרי החורבן, כשרבי אליעזר, שגר בתוך יום אחד מירושלים, והוא חשב שעדיין צריך לעלות את הפירות לירושלים, אמרו לו התלמידים שלו שחבריך כבר תקנו שלא צריך, אפשר לפדות בכסף, כי כרגע אין בית מקדש ואין עניין לקשט את ירושלים בפירות. זאת התקנה הראשונה, וכאמור לפי רב פאפה, מי שתיקן אותה זה רבי יוחנן בן זכאי, שהוא באמת היה הרב של רבי אליעזר. התקנה השנייה זה לגבי הלשון של זהורית, שזה צמר שהיה צבוע באדום, וכשהיו זורקים ביום כיפור את השעיר להזזל מהצוק, אז אם השם היה סולח על ההבנות של עם ישראל, הוא היה מלבין, ואם לא, הוא היה נשאר אדום. כמו שכתוב בישעיהו, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. עכשיו, את אותו לשון של זהורית, בהתחלה היו תולים במקום שבו כל עם ישראל רואה את זה, על פתח האולם, אבל זה גרם לתוצאה לא טובה, כי כשהעם היה רואה שהוא ילבין, היו שמחים, וכשראו שהוא לא ילבין, היו עצובים. עכשיו, מה רע בזה? אז יש כאלה שמסבירים שהשמחה לא טובה, כי היו שמחים ואז היו מפסיקים את עבודת התשובה והתפילה של יום כיפור, כי הם אמרו, הנה, השם כבר כיפר לנו, ויש כאלה שמסבירים שהעצבות לא טובה, כי יום כיפור סוף סוף זה יום של שמחה, לא יום של עצב. ממילא רצו להסתיר את זה, לכן תקנו שזה לא יהיה על פתח האולם מבחוץ, אלא מבפנים, אבל גם זה לא עזר, כי בכל זאת הציצו וכולם ידעו אם זה אלבין או לא, לכן אמרו שזה לא יהיה בכלל במקדש, אלא עם השעיר להזזל עצמו. היו קושרים קצה אחד על אבן על הצוק, וקצה אחד על הקרניים שלו, והיו זורקים, והלשון של זורית אתה נקראת, ושם רק אותו איש שזרק את השעיר, הוא יכל לראות האם הלשון אלבינה או לא. זאת התקנה השנייה, ולפי רב נחמן בר יצחק, התקנה הזאת היא זאת שנתקנה על ידי רבי יוחנן בן זכאי. אז שוב, לפי רב פאפה, התקנה של כרם רבעי נתקנה על ידו, לפי רב נחמן בר יצחק, התקנה של לשון של זורית נתקנה על ידו. ועכשיו לסיום, נראה למה כל אחד מהם לא מסכים עם השני. אז רב נחמן בר יצחק אומר שזה לא יכול להיות התקנה של כרם רבעי, כי הרי בסיפור שהזכרנו של רבי אליעזר, אמרו לתלמידיו של רבי אליעזר, חבריך תקנו שלא צריך להביא את הפירות לירושלים. עכשיו הרי רבי יוחנן בן זכאי לא היה חבר של רבי אליעזר, הוא היה הרב שלו, אז רב נחמן בר יצחק אומר שלא יכול להיות שזה רבי יוחנן בן זכאי, אבל עונה לו רב פאפה, זה יכול להיות. נכון שרבי יוחנן בן זכאי היה הרב של רבי אליעזר, אבל הרי מי סיפר על התקנה הזאת לרבי אליעזר? התלמידים של רבי אליעזר. אז לתלמידים של רבי אליעזר לא נעים לומר לרב שלהם, הרב שלך תיקן. לא מכובד, לכן הם קראו לרבי יוחנן בן זכאי חבריך, למרות שבאמת הוא היה הרב של רבי אליעזר. זה לגבי התקנה הראשונה של כרם רבעי. לגבי התקנה השנייה של לשון של זהורית, למה רב פאפה לא מסכים שזה היה רבי יוחנן בן זכאי? אומר רב פאפה, זה לא מסתדר עם השנים, כי הרי אנחנו יודעים שרבי יוחנן בן זכאי חי גם אחרי החורבן, ויש לנו ברייתא שבסך הכל הוא חי 120 שנה, כשעד גיל 40 הוא עסק במסחר, מגיל 40 עד 80 הוא למד תורה, ומ-80 עד 120 הוא לימד תורה ועסק בהנהגת עם ישראל. עכשיו, מן הסתם התקנות של רבי יוחנן בן זכאי היו באותם 40 שנה האחרונות, כשהוא היה מנהיג רוחני. עכשיו, אמרנו שרבי יוחנן חי לפחות כמה שנים גם אחרי החורבן, ממילא אותם 40 שנה שבהם הוא לימד תורה והנהיג, התחילו פחות מ-40 שנה לפני החורבן. כלומר, למשל, אם הוא חי 10 שנים אחרי החורבן, סתם אני זורק מספר, אז הוא אומר שהוא התחיל את אותם 40 שנות הנהגה 30 שנה לפני החורבן. עכשיו, לזה נצרף עוד נתון, וזה שיש ברייתא שאומרת שכבר 40 שנה לפני החורבן, הלשון של זהורית אף פעם לא הלבינה, בגלל המצב הרוחני הקשה של עם ישראל. עכשיו, ממילא, לא יכול להיות שרבי יוחנן בן זכאי הוא זה שתיקן שיסתירו את הלשון של זהורית, כי הרי אמרנו שלמה הסתירו? כי לפעמים היא אלבינה ולפעמים לא, אבל הרי 40 שנה לפני החורבן היא לא לפעמים אלבינה, לפעמים לא, היא אף פעם לא אלבינה, אלא כנראה שהתקנה הזאת הייתה לפני 40 שנה לפני החורבן, למשל 50 שנה לפני החורבן, אבל אז זה כבר לא יכול להיות רבי יוחנן בן זכאי, כי הרי אמרנו שהוא היה מנהיג פחות מ-40 שנה לפני החורבן, למשל 30 שנה לפני החורבן, ובאותם שנים הלשון של זהורית אף פעם לא אלבינה. ממילא לא יכול להיות שהוא זה שתיקן שצריך להסתיר את הלשון של זהורית. זה מה שאומר רב פאפה כלפי רב נחמן בר יצחק, שזה פשוט לא מסתדר עם השנים. אבל עונה רב נחמן בר יצחק שזה כן מסתדר, כי ההנחה שלנו שהוא תיקן את אותה תקנה ב-40 שנים האחרונות שלו, זה לא הכרחי. יכול להיות שהוא תיקן את זה מוקדם יותר ב-40 שנה שבהם הוא למד, שאז זה באמת תקופה שלשון של זורית כן לפעמים אלבינה ולפעמים לא, ולמרות שהוא עדיין היה תלמיד ועוד לא היה מנהיג, כך שלא יכול להיות שהוא ממש תיקן את התקנה, עדיין יכול להיות שהוא הציע את זה לרב שלו, והרב שלו אהב את הרעיון ופרסם ותיקן את זה לרבים, וזה קרוי על שם רבי יוחנן בן זכאי, למרות שזה היה עוד בזמן שבו הוא למד ולא בזמן שבו הוא הנהיג, זה עדיין נחשב אחת מהתקנות שלו. עד כאן הדיון על מה התקנה השלישית של רבי יוחנן בן זכאי, האם זה שלא צריך להביא את פירות כרם רבעי לירושלים גם במקום קרוב אחרי החורבן, או שהסתירו את הלשון של זהורית בשביל שהעם לא יראו מה התוצאה, ועד כאן סיינו בסך הכל עם 9 תקנות שונות של רבי יוחנן בן זכאי, נזכיר מה היו התקנות, בכפתת עמוד ב' ראינו שבראש השנה בשבת אחרי החורבן תוקים בכל מקום שיש ביתין, אחרי זה בלמד ראינו שלולב ניטל במדינה כל שבעה ולא רק ביום הראשון, ושיום הנף כולו אסור בתבואה החדשה, ובלמד עמוד ב' ראינו שמקבלים את עדות החודש כל היום אחרי החורבן, כי כבר אין את הבעיה של הקלקול בשיר, והיום ראינו שהעדים הולכים למקום הוועד ולא מחכים לראש ביתין, ושלא עלים כהנים בסנדלים לדוכן, וגר שמתגייר אחרי החורבן לא מפריש כסף לקורבן, ובנוסף ראינו עכשיו עוד תקנה או כרם רבעי או לגבי הלשון של זהורית, ותקנת שיעית זה בפרק הראשון של המסכת בכפה אלף עמוד ב' שאחרי החורבן העדים לא מחללים את השבת אלא על שני חודשים, ניסן ותשרי. אלה 9 תקנות של רבי יוחנן בן זכאי, רובם קשורים למצב של אחרי החורבן. בכל אופן, עד כאן החלק השלישי של השיעור, הגענו למשנה בלמד ב' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אגב השיעור הקודם, ראינו מה הלווים היו שרים בכל ימי החול, ובשבת בבוקר, שהיו אומרים מזמור שיר ליום השבת, ראינו שתי דעות, האם זה מתייחס לשבת של העתיד לבוא, כלומר האלף שנה שבהם העולם יהיה חרב, או לשבת בראשית הרגילה, ושבמוסף ובמנחה היו כל פעם אומרים קטע אחר. במוסף זה היה כל פעם עלייה מהשיר בפרשת האזינו, במנחה זה היה שלושה קטעים משירת הים ושירת הבאר, כך שכל שבת שלישית סיימו סדרה של מנחה, וכל שבת שישית סיימו סדרה של מוסף. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו 10 תחנות שהשכינה עברה כשהיא גלתה מירושלים, מהכפורת לכרוב, למפתן, לחצר, למזבח, לגג ההיכל, לחומה, לעיר ירושלים, להר הזיתים, למדבר, ואחרי זה הלכה וישבה במקומה, ולכל זה הבאנו פסוקים. וכנגד זה בחורבן בית שני ראינו 10 תחנות שעברה הסנהדרין מלשכת הכזית לחנות, שזה גם בהר הבית, אחרי זה לירושלים, אחרי זה ליבנה בחורבן, ואחרי זה פשוט גלתה כל פעם עם הנשיא של הסנהדרין, אז מיבנה לאושה וחזרה ליבנה וחזרה לאושה ולשפרם בית שערים ציפור פורי וטבריה, כשטבריה הכי עמוקה, אבל סיימנו שמשם עתידים להיגאל. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד 3 תקנות של רבי יוחנן בן זכאי. תקנה אחת, שיקבלו את עדי החודש במקום של הבייטין, גם אם ראש בייטין לא נמצא שם, ולא מטריחים אותם ללכת אחרי הראש בייטין, כי אנחנו לא רוצים שהם יימנעו מלבוא בפעם הבאה. תקנה שנייה, שהכהנים עולים לדוכן בלי סנדלים, בשביל שלא יקרה להם ומתכופפו לתקן, ואז יחשבו שיש להם פגם. תקנה שלישית, זה גר שנתגייר בזמן הזה, שהוא לא מפריש כסף לקורבן, בשביל שלא ישתמש בזה בטעות. ותקנה רביעית, לפי רב פאפה, זה שאחרי החורבן, גם מי שקרוב לירושלים יכול לפתות את הכרם רווי שלו, ולהביא כסף, והוא לא חייב להביא דווקא פירות. רב נחמן בר יצחק לעומת זאת אומר שזה לא היה רבי יוחנן בן זכאי, כי כתוב שם שזה היה חבר של רבי אליעזר, לא הרב שלו, אלא התקנה השלישית זה שביום כיפור הוציאו את הלשון של זורית, שהעם לא יראה, שמו את זה במקום זה על השעיר להזזל עצמו. לעומת זאת רב פאפה אומר שלא יכול להיות שמי שתיקן את זה זה רבי יוחנן בן זכאי, כי זה היה בזמן שבו הלשון לפעמים על בינה ולפעמים לא, וזה לא היה ב-40 שנה האחרונות של רבי יוחנן בן זכאי, שבהם הוא היה מנהיג. אבל עונה רב נחמן בר יצחק, נכון, זה לא היה ב-40 שנה האחרונות, זה היה ב-40 שנה שבהם הוא היה תלמיד, ובאמת מי שתיקן את זה בפועל זה הרב שלו, אבל רבי יוחנן הוא זה שהציע את הצעה, ולכן זה נחשב התקנה שלו. אלה היו 3 תקנות שראינו היום, זה בנוסף לעוד 6 תקנות שראינו בדפים האחרונים, ובדף כ"א, סך הכל 9 תקנות. עד כאן החלק השלישי, כל טוב.